שלום לכולם, אנחנו עדיין בסוגיית העצבות. סיימנו פחות או יותר את סוגיית האכילה, שהיא חלק מסוגיית העצבות כמו שלמדנו, ויש עוד כמה פסקאות שעוסקות בסוגיית העצבות. אז אנחנו בפרק י' פסקה י' פסקה הזאת חשובה מאוד. אם אפשר לומר, הרב מתנסח בצורה מאוד ברורה וגם מאוד מעשית, אני חושב. מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שהם מביאים לידי עצבות צריכים להתרחק לפעמים, כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה, אם נוסיף את המילה הקודמת שהרב הזכיר, ושל קדושה, על כן כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה בדרך עיצבון, יסיח דעתו מהם עד שתתכונן מחשבתו ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה, הראויה לישרי לב עובדי השם באמת. האמת שאפשר לגשת לפסקה הזאת מכמה מקומות, אבל אולי בואו ניגש ממקום אחד. הרב אומר בכמה מקומות, בהרבה מקומות, שיש שתי גישות, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל זה מה שכתוב, יש שתי גישות מוסריות. יש גישה שאומרת, שיות ויש באדם כוחות חיים טבעיים וכישרונות טבעיים, שיכולים להוות סכנה מבחינת הפוטנציאל שלהם, מבחינת ההכוונה שלהם, מבחינת הכיוונון מטרה שלהם וכו', יכולת להוות סכנה אצל האדם. לכן אומר הרב, יש הדרכות מוסריות כאלה, אין היה שבת ב' למשל עמוד 200, יש הדרכות מוסריות כאלה שהן מחלישות את כוח העוז של החיים. זה מין רעיונות ומחשבות ותפיסות מוסריות שמצמצמות את כוחות החיים של האדם. כלומר, אם אתה רוצה להתקרב אל השם, אז אתה צריך לוותר על כל מיני נטיות שלך, על כל מיני כישרונות שלך, על כל מיני ביטויים של הכישרונות ונטיות האלה. זו תפיסה מוסרית כזאת. אז לזה הרב קורא, מחלישות את כוח העוז של החיים. יש לאדם עוז, יש לאדם עוצמה, יש לאדם כוחות, ויש לפעמים תפיסות מוסריות שמקבצות את זה, שמצמצמות את זה. שאומרות לו, תשמע, זה לא יכול להיכנס לתוך הקודש. עכשיו, יכול מאוד להיות שיש דברים באמת שהם מחוץ לקודש. יכול להיות. אבל העקרונות של הדברים, היסודות של הדברים, ודאי יכולים להתגלות באיזושהי צורה בקודש. יכול מאוד להיות שהדרכה צריכה להיות תשמע. הכישרון הזה לא צריך לבטל אותו. לכוון אותו כמו שאתה התרגלת עד עכשיו אי אפשר כי זה מחוץ לקודש. לכוון אותו כרגע בתוך הקודש זה גם אי אפשר כי אתה לא יודע, זה יפזר אותך אלף סיבות. לכן כרגע בוא נשים את הכישרון הזה באפסנאות. ונוציא אותו מהאפסינאות, מהכוח אל הפועל, יותר מאוחר. בסדר, זה כבר נשמע יותר סביר, כי אנחנו לא מבטלים את הכישרון. אנחנו מבטלים את העיתוי של הופעת הכישרון. זה משהו אחר. בכל אופן, אחד מהדברים שיכולים ליצור עצבות, דווקא מתוך קדושה ומתוך תשובה ומתוך עירה אצל האדם, זה שהוא, אם אפשר לומר, שם את עצמו על מסלול של קדושה, תשובה ועירה, והמסלול הזה יכול ליצור אצלו איזה מין דחיקה עד כדי ביטול, של כישרונות חיים שהם מאוד חשובים לו, שהם מאוד חלק ממנו. אז יכול להיות שהוא לא כיוון אותם נכון, אבל העקרונות של הכישרונות ודאי נכונים, רק צריך לכוון אותם לכיוונים הנכונים. עכשיו יבוא אדם ויאמר, תשמע, לא נורא אם אני עצוב, לא נורא אם אני מרגיש שזה דוחק אותי, לא נורא אם אני מרגיש שזה מתסכל אותי, לא נורא אם אני מרגיש שאני מפספס דברים שהם מאוד מאוד עקרוניים אצלי. העיקר שאני במסלול של קדושה, תשובה ויראה. זו דוגמה אחת, אפשר לתת גם דוגמאות אחרות. למשל, איך אדם עולה על מסלול של קדושה, תשובה ויראה, והוא מתייחס למעגלים החברתיים שמהם הוא הגיע. אם זה משפחה, אם זה חברים וכדומה. אז יש דברים באמת שהם לא יכולים להיות בתוך הקודש, מה נעשה? הוא לא יכול להסתובב עם חברים בכל מיני מקומות שהוא מסתובב עד היום? בסדר, ברור. יכול מאוד להיות שחברים מסוימים אולי בשלב הזה, כפי שזה מתלבש וכפי שזה נראה, באמת הוא לא יכול כמעט להיפגש איתם, כי נושאי השיחה, האווירה, המקום, וכו', לא בדיוק הכיוון הנכון. יכול להיות. אבל באופן כללי, לזרוק את התינוק עם המים, זה ודאי לא נכון. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חיים בעולם שיש בו סדרי עדיפויות. יש לי אפשרות א', יש לי אפשרות ב', ואנחנו צריכים להכריע א' מפני ב', בדרך אנחנו מבטרים על חלק מהדברים. אז דברים שהם שוליים, שהם לא כל כך עקרוניים מבחינתי. בסדר, זה ודאי אפשר לוותר, לא קרה כלום. אבל דברים שהם משמעותיים מבחינת האישיות, מבחינת שמחת החיים, מבחינת הסיפוק, מבחינת הופעת חיים מלאה, ולא איזה קיבוץ בצמצום, על דברים משמעותיים כאלה אדם לא יכול לוותר. לכן אומר הרב, ואם הוא מוותר, אז הוא רק מוותר באופן זמני, לא באופן עקרוני. והוא רק מוותר באופן של אי היכולת לגלות את זה באופן מעשי, אבל הוא לא מוותר על היסוד של הדברים, על העיקרון של הדברים. לכן אומר הרב, מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה, שהם מביאים לידי עצבות. יש לפעמים רעיונות, תפיסות עולם, השקפות, הנהגות וכו', שהן הנהגות של קודש, ושל התפתחות רוחנית, אני אקרא תשובה, אבל זה יכול להביא את האדם לידי עצבות. או שהרעיונות האלה, באופן מהותי, חס ושלום, הם לא נכונים, ואז בוודאות זה יביא לידי עצבות, או שביחס לאדם הזה, בשלב הזה, זה לא נכון, ואז זה יביא אותו לידי עצבות. אז אומר הרב, מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שמביאים לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. א', צריכים להתרחק. ב', לפעמים. כי יש לפעמים מצבים כאלה ששווה לשלם מחירים, אפילו כבדים, כמו למשל עצבות, ברמות מסוימות לפחות, לא יותר מדי, כדי להרוויח תועליות עתידיות, יכול להיות. אבל באופן עקרוני, באופן כללי, צריך מאוד להיזהר מזה. לכן מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שמביאים מידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. למה? כי יסוד השמחה, הקשורה בעומק הקודש, הקשר שבין השמחה, בין הקדושה והתשובה והיראה לבין השמחה, הוא כל כך מהותי וכל כך עקרוני, שלא יכול להיות שהקדושה תופיע בעצבות. אולי לפעמים, אבל לא תמיד. בדרך כלל לא. כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש, הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. שמחה היא לא פחות חשובה מאשר קדושה. למרות שלפעמים לכאורה השמחה זה ביטוי נפשי חילוני כזה, וקדושה זה ביטוי אלוקי מאוד, אבל השמחה היא בעצמה קדושה. היא בעצמה קדושה. לכן אנחנו אומרים פה לא פעם ולא פעמיים. אם אדם רוצה לבחון את עצמו, אם אנחנו כמערכת רוצים לבחון את עצמנו מצד החבורה, האם מסלול התשובה שבו אנחנו הולכים, מסלול העירה, מסלול הקדושה, הוא מסלול נכון? צריך לבדוק מה ברומטר השמחה. כמה אני שמח, חס ושלום, עצוב. והרבה פעמים אנחנו מוכנים במרכאות להיכנס לשביל הזה בשביל לשלם את המחירים בדרך. כי נראה לנו שהתועלת שאנחנו מרוויחים יותר גדולה מהנזק. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שמבין מדי עצבות צריכים להתרחק לפעמים. כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. חשוב אולי כאן להדגיש עוד איזה חצי מילה. הרב כותב בכמה מקומות, אחד המקומות שכרגע אני זוכר, זה בתחילת מוסר אביך, פרק ב', תחילת פרק ב' של מוסר אביך, ששם הרב אומר, שכשאדם מתחיל לנוע במסלול התשובה, אז הוא חייב, היות וכוחות החיים שלו יצאו אל הפועל, לא מהשורשים הנכונים, אז הוא חייב לקבץ את, הוא קורא לזה הענפים המסתעפים, כלומר קווי החיים שהתפשטו, כך הוא קורא לזה, חייבים לכנס את הכוחות האלה פנימה, ובשלב הזה, בשלב הזה של הכינוס פנימה, עד שמפריחים אותם מחדש, השלב של הכינוס הוא שלב קשה. הוא שלב, אומר שם הרב, שבו האדם מרגיש צער, מרגיש כדרות, מרגיש דקאות, דיכאון. לא ברמה הפסיכיאטרית, ברמה היחסית אנחנו נוראים. אז יש שלב כזה שבו האדם מרגיש את כינוס הכוחות, והרי נפש האדם רוצה להתפאר, רוצה להסתעף, רוצה לפרוח, רוצה להתפשט. ויש שלב שבו צריך להתכנס. אז השלב הזה הוא קשה לנפש, הוא קשה לאדם. אבל אין ברירה. חייבים לעבור דרך השלב הזה. ולכן שם הרב אומר שבשלב הזה תהיה כדרות ותהיה מרירות. והרב אומר יותר חמור מזה, שאם אדם לא עובר את השלב הזה של הכדרות והמרירות והכאב, ואפילו דקות הנפש הוא קורא לזה שם, אז יש ספק גדול על תהליך התשובה שהאדם עושה, אם הוא מספיק חפר פנימה, הגיע לשורשים, ומצמיח את הכל מחדש. או אולי הוא מבחוץ, ולכן הוא לא מרגיש עדיין מה הוא צריך לוותר, וכמה הוא כביכול מקווץ את עצמו כשלב ביניים עד הפריחה החדשה. לכן חייבים לעבור דרך זה. לכן הרב אומר את המילה לפעמים. כי יש מצבים שבאמת אין ברירה, חייבים לעבור דרך שם. אבל כתפיסה, כשיטה, ככיוון, זה לא הכיוון. לחזור בתשובה זה לא להיות עצוב. זה להיות יותר שמח. כי החיים שלי מכוונים נכון. וכל כוחות החיים שלי מופיעים בצורות הנכונות, למטרות הנכונות, למינונים הנכונים וכו'. לכן אני באמת מציע הצעה ממש, הצעה מאוד מאוד מעשית. אחת המטרות, אני מגלה לכם סוד ידוע, סוד גלוי. אחת המטרות שלכל תלמיד כאן אמור להיות רב, או אמור להיות קשר עם רב, זה לא רק כדי שהוא ידע אם הוא נמצא או לא נמצא, ולא כדי ללמוד איתו חברות מה שהוא לומד איתו, אלא זה בעיקר לטפל בסוגיות מעין הסוגיות האלה. לפעמים זה בא מתוך הלימוד, לפעמים זה בא בשיחה אישית, לפעמים זה בא בדרך כלל בדלת אחורית, אבל הדברים האלה נחשפים. ואם מישהו מאיתנו מרגיש שמהלך התשובה שלו יוצר בצדדי חיים מסוימים עצבויות כאלה ואחרות, אם זה היחס אל המשפחה, היחס אל החברים, היחס אל התחביבים, היחס אל הכישרונות, היחס אל השאיפות שתכננתי, כל מיני צדדים, בשביל זה בדיוק השרב, כדי להתלבט איתו ביחד, להתברר איתו ביחד, מה עושים במצבים כאלה? א', האם זה נורמלי? ב', אם לא, צריך טיפול, אם כן, גם צריך טיפול. מה עושים במצב כזה? זה לא דברים פשוטים, לפעמים זה דברים שהם ממש, הרי כל אחד מהשווים פה יודע את זה על בשרו. לפעמים אפשר ללמוד כל היום, אפשר להתרומם מבחינה רוחנית, והנקודה שכרגע אנחנו מדברים עליה, היא הנקודה שבה אתה תקוע. אז אתה יכול לבנות מגדלים שלמים של תורה ויראת שמיים, שורה האחרונה, אתה תקוע פה. וזה מבחוץ, עד שבסוף זה מתפוצץ, כי כבר אפשר להחזיק יותר מעמד ככה. לכן העצבות הזאת, היא מאוד מאוד מסוכנת, ואם היא מופיעה זה אפשרי, אבל ודאי שצריך לחשוב ביחד איך עולים על מסלול השמחה. בואו נקרא שוב את המשפט הראשון. מרענות כאלה של קדושה ושל תשובה שמבין מדי עצבות צריכים להתרחק לפעמים, כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. מי רצה להגיד משהו? אביחי. כן.
שתי גישה מוסרית ואני קלטתי רק אחת.
גישה מוסרית אחת זה להחליש את כוחות החיים הטבעיים של האדם. אני אגיד את זה בצורה קיצונית. יש לך כישרונות כאלה ואחרים, את אלוהים זה לא מעניין, את אלוהים מעניין שני דברים, תלמד תורה, תקיים מצוות, זהו. לא מעניין אותו כל הכישרונות שלך. ביטול תורה, חבל הזמן. לכן כל מה שחלמת עליו, כל מה שאתה טוב בו, ברמה של כישרונות החיים הטבעיים, זה מוקצה מחמת מיוס. לא, הפוך, זאת הראשונה. והשנייה, זה בדיוק הפוך, זה לדעת שהכישרונות האלה, גם אותם הקדוש ברוך הוא ברא בנפש האדם, בך, והקדוש ברוך הוא חפץ שתגלה את הכישרונות האלה ותבנה דרכם את עצמך ואת העולם, ולכן הוא שם בך את הכישרונות האלה כדי שתהיה שותף לבניין העולם דרך הכישרונות הייחודיים הספציפיים לך. רק הם צריכים להתכוונן על פי ערך של קדושה. בשביל זה צריך אולי לשבת תקופה משמעותית בבית מדרש, להתעיין במתעין כפי שצריך, ומהמקום הזה לצאת עם כל הכוח ועם כל הכישרונות לפעולה. אבל זה תהליך שצריך לעבור אותו. אין קיצור דרך. כן, ליאור.
אני לא
טועה,
זה...
אני חושב שהרמב״ם
מדבר, לא? שהטבעי שלך זה להיות שמח, זה לא להיות עצוב, שמדבר על נפש של האדם.
ברור, עד כדי כך שהרמב״ם אומר שאין הנבואה שורה, הנוסח המקובל, אלא על גיבור, עשיר, ענב וחכם, כלומר, כפשוטו קודם כל, אדם שפיזי הוא גיבור, עוד לפני הכובש את יצרו, כלכלי הוא עשיר, או לפחות לא עני, הדרש, ההשלמה, השמח בחלקו, שלוש, מתוקן במידות עד לכאן הקטע הפיזי הכלכלי, הפיזי הגופני והפיזי הכלכלי, ב' או ג', תקנה במידות, אתה מתוקן במידות הבעל ענווה, וד' בחוכמה, חכם. אין הנבואה שורה, אלא על גיבור, עשיר, ענב וחכם. והרמב״ם מוסיף, שמח. איך
זה שיש גישה שמתקרבה
עם זה? לא יודע. שמה, שאין שמח? שאין שמח?
כן.
היא לא מתקיימת. כוח אינרציה, טכני. זה לא יכול להיות שאדם שמתקרב אל השם נהיה פחות שמח. משהו פה דפוק בראש. תאמין לי שאני אומר את זה במילים עדינות מאוד. זו תפיסה עקומה. מה, אלוהים רוצה שאני יצא? זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שמחים. הבוחר בעמו ישראל, באהבה, אוהב עמו ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם אתה אוהב מישהו, אתה רוצה שהוא יהיה שמח, אתה לא רוצה שהוא יצא. אז איך זה יכול להיות שמה שהתקרבתי אליו אני נהיה עצוב? זה לא סביר. זה לא הגיוני. ובוודאי שזה לא נכון. אבל כמו שאמרנו, יכול להיות שבמצבי ביניים, בתחומים מסוימים, צריך כרגע קצת לקווה, קצת לצמצם, אז העצבות יכולה להופיע. יכול להיות, אבל לא כשיטה, לא כדרך, לא כתפיסה.
אבל אולי, למה
דווקא
עצבות? זה לא צער? זאת
הכוונה.
עצבות זה יותר
גרוע. נכון. צער כן, עצבות לא.
עצבות לא מגדלת.
נכון. צער כן, אבל לא עצבות.
כלומר,
אפשר
להפותר
עצבות. עצבות לפעמים. לפעמים. אני חושב שזה ברור, מה שאנחנו נראה. כן, תראה.
אפשר לבדיקת המנה.
בבקשה.
יש כאב בחיים, והכאב הזה יכול להתפרש בשני גימונים. והשוני ביניהם זה הסתכלות או זמנית או נצחית. זאת אומרת, אני אמשל את זה לאדם שהולך לגיבוש, הוא לא יבחר לעמוד בגיבוש, ואיך גם מנסים לשבור אותו. אומרים לו, יש לך עוד הרבה זמן, זה עוד ימשיך ככה עוד הרבה זמן. ועד שהוא יודע בעמודה, שזה זמנית עוד כמה זמן, דווקא מהצער הזה הוא הכי נאמר. הוא לא עומד רכוח למשל. שכאילו הממד של הזמן, התפיסה הזאת לגבי הכאב של זמני, יוצרת באיזשהו סוג של שמחה אפילו.
מה שאתה אומר, אומר הרב בדיוק, במוסר אביך פרק ב' שזכרנו מקודם, כשהוא מתאר את התהליך של פריחת כוחות החיים לא תמיד בכיוונים הנכונים, קיבוץ כוחות החיים למרכז שלהם, ושלב ג' להפרחה מחדש, הרב שם מתאר בדיוק את מה שאתה אומר, שמה שנותן את הביטחון ואת השמחה ואת היכולת של האדם להתמודד עם הקושי בשלב הקיבוץ, זה העתיד הצפוי לו. ואז אומר הרב עוד משפט, והעתיד הזה יופיע הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. הוא אומר שהתורה היא שם. ואז הוא כותב, אני מנסה לצטט, ביותר באהבת הבריאות, יומתק הסם אצל המקבל. סם זה תרופה. אף אחד מאיתנו לא אוהב לקחת תרופה שיש לה טעם לא טעים. לא נחמד לנו לקחת תרופה. אז למה יכול להיות אדם לקחת תרופה? זה לא נעים לו, זה לא נחמד. זריקה. למה הוא מקבל זריקה? כי הוא רוצה את העתיד הבריא. אז ההווה הכואב, הוא משתלם לי, כי העתיד הבריא בפתח. אז האדם יקבל זריקות. ייקח אנטיביוטיקה שבוע 10 ימים, כי הוא יודע שבסוף הוא יהיה בריא. אז ככל שאדם מצייר, כמו שאמרת בצדק, את הנצח או את העתיד, כך ההתמודדות עם ההווה המסובך תהיה יותר קלה לו. יבוא אדם ואומר, רגע, אבל זה אולי ממש 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 רחוק, ממש ממש עתיד. אומר הרב, במהרה הקווים האלה יגיעו. אני רוצה לקרוא את זה ברשותכם. האמת שצריכים פעם ללמוד שם את הפסקה הזאת, זה דברים חשובים מאוד. פעם למדנו לפני שנים את הפסקה הזאת, הכותרת הייתה כיצד לא לחזור בתשובה. כלומר, מה הסכנות במסלולים לא נכונים במהלך התשובה. אז שם הרב אומר ככה, נקרא ממש כמה משפטים, ראשי פרקים, מה שנקרא. אומר הרב כך, פרק ב', ממש תחילת פסקה א', תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלבבות עם הנפש. בעל חובות הלבבות, שתתרצה לקבל מרירות הסם. התורה נקראת סם, זכה סם חיים, זאת התורה אשר סם משה, אל תקרי סם בסין, אלא סם בסמך. התכונה של הסם, שיש בו אנרגיה רבה, רק היא נסתרת, אם כן יש שם כוחות חיים עצומים, רק זה סמוי, זה לא נראה, כמו שחוכמת התורה זה נראה עוד איזה טקסט בספרייה, וכו'. אז התורה מצד אחד היא נקראת סם, כי יש בה חיים, אבל מקור החיים שנמצא בתוכה הוא נסתר. הוא לא גלוי לנו. רק אחרי שפוגשים אותו, לומדים אותו, עובדים קשה, אז זה נחשף, איך התורה מחיה אותנו. אז קודם כל התורה נקראת סם. עכשיו, בשלב הראשון, יש איזשהו סוג של מרירות, של קושי, כי התורה היא יותר פנימית, והמציאות שלנו נפגשת קודם כל עם הצד החיצוני שלנו ושל החיים. לכן, תנאי גדול יתנה יחסית בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם. הנפש בשלב הראשון מוכנה לקבל את המצב המריר הזה. וזהו דבר מוכרח מאוד. זאת לא המלצה, וזאת לא אפשרות. זה הכרחי שבהתחלה זה יהיה מריר, תכף הרב יסביר. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, שהכל טוב, הכל נעים, הכל מתוק, הכל נחמד, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הכל נעים לו, הכל מסתדר לו, הכל בסדר אצלו. אומר הרב, הוא קרוב אל המכשול. זה מתכון לכישלון. למה? כי יותר יש לחשוד את הדמיון שמפני שאינו חושש כל כך אם יעזוב, אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. למה האדם הזה מרגיש כל כך נעים וכל כך מתוק במסלול התשובה בשלב הראשוני? כי הוא לא מבין, אני אומר זה בשפה החיצונית, הוא לא מבין איזה מחירים הוא צריך לשלם בדרך. לשנות אולי הרגלים, לשנות תפיסות, לשנות אולי גם שאיפות, למקם דברים בצורה אחרת, זה לא כך פשוט. אני מדלק טיפה. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה, בשלב הראשון, לסבול מרירות הסם, אין זה מוכרח דווקא שיהיה סם מר. אין זה מוכרח שיהיה דווקא סם מר. כי הרבה סמים מתוקים ישנם. גם היום בתרופות יש תרופות מתוקות. ועל כל פנים, שאין מרירותם גדולה. והנה המשפט. וביותר באהבת הבריאות, יומתק הסם אצל המקבל. ככל שאדם יותר אוהב את הבריאות העתידית, כך הסם המריר שבהווה, יוכל יותר להתקבל אצלו בקלות. עכשיו, ממה נובעת המרירות? עמוד הבא. אומר הרב כך, נקרא ממש חצי מילה. נקרא ממש חצי משפט. אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים, את כל קווי החיים שהתפשטו אצלו, ואדם רוצה להתפאר ולהסתעף ולהתפשט כמו עץ שרוצה לצמוח, אבל כשהעץ הזה צמח לא לכיוונים הנכונים, אז כמו שאמרנו צריך לחזור אל נקודת המרכז, הגרעין, ומשם להצמיח מחדש, אומר הרב, אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם, אל הנקודה הגרעינית שמנה הכל צריך לצמוח מחדש בשלב ב', וזהו באמת עוול גדול, או עול גדול, ודבר מר. כי האדם באמת רוצה לפרוח, רוצה להתפשט. אז בשלב הזה תהיה מרירות. אני קורא עוד כמה שורות. והנה כשמכנס אל נקודת השכל והרצון, השורשיים, שהם בעצמם תיאורים, השכל בעצמותו שבאדם, והרצון בעצמותו שבאדם, הם תיאורים, הם נכונים, נקיים, אלא השכל על ידי הבחירה החופשית של האדם לא פנה לכיוונים האחרונים, והרצון לא פנה לכיוונים האחרונים. עכשיו הוא צריך לכנס את כל הקווים שהתפשטו אל נקודת העצמיות של השכל ושל הרצון, ואז להפריח אותה מחדש. אומר הרב, הנה כשמכנס אל נקודת השכל והרצון, שהם בעצמם תיאורים, גם את הקווים שנתפשטו, והקווים כבר הורגלו שלא כדרכם בקודש, אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. הכינוס העצמי הזה, הפנימי הזה, זה לא נחמד בעיניו. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. קדרות. לחוץ. מדוקה. מריר, דקות נפש שהוא אומר בהמשך. טוב, נקרא רק עוד משפט אחד. אמנם, דילקתי קצת, במעט זמן, יותר מהר מה שחושבים, ישובו הקווים אל טבעם וישיגו שמחת לב מחזרתם מארץ מרחקים. הנה השמחה. אל בית אמם וחדר אורתם. הנה חוזרים למקור ומתחילים להיבנות מחדש מהכיוון הנכון. אז יקל לו צערו ושפלותו ודיכות נפשו. אז אם כן, השלב הראשון, אני מוכן לסבול בהווה את הסם המר, כי יש עתיד בריא. השלב השני, זה יותר מהר, הקווים צריכים להתפשט יותר מהר, מה שנראה לי. אבל אומר הרב, תהיה הקלה, אבל על כל פנים יצר לו, עדיין צר לו, כי לשלח חופשי את כוחות נפשו ללכת ברוחבה, עוד אי אפשר, הוא צריך גבולות, הוא צריך מסגרת. אבל אחר כך הגיע השלב הבא, אני מדלג, אבל במלות ימי מספר וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, וממעשרם ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר, אני מדלג, אז לחופשי יצאו ממעשרם כלי כוחותיו. וכו'. הרב אומר בהמשך שזאת, זה הסוד של תיבת נוח. כל אחד מאיתנו צריך להכניס את עצמו, באיזשהו שלב בחיים, לטבע. זה לא נעים להיכנס לטבע. זה לא נעים להיות שנה ועשרה ימים בטבע. שנה ועשרה ימים היה נוח בטבע. זה לא פשוט. כל העולם החיצוני לא פונקציה מבחינתך. הכל חרב, הכל לא שייך אליך. ואתה כרגע נכנס לטבע. זה קשה. אומר הרב, והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו, מהאדם הכללי. שלימדנו החסיד רבי משה חיים לוצאטו, הרמחה בפירושו וכו', מעניין המבול ותיבת נוח. שזה השלב של תיבת נוח, הכינוס הזה. אבל אחר כך, לאט לאט, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, צא מהטבע. אם ככה, פלא. למה צריך להגיד צא מהטבע? הרי ברור שנוח רוצה לצאת מהטבע. אלא כנראה שלפעמים, אחרי שנה ועשרה ימים בטבע, נוח לנוח, להישאר בטבע. אז צריך להגיד לו, צא מהטבע. אבל זה כבר זווית אחרת. זו זווית אחרת. טוב, אני חושב שזה קשור. זאת הנקודה, כן?
שמבטלת כוחות
החיים, דרך שנייה שמבטלת... מבטלת, מצמצמת, לא נותנת חשיבות וכו'.
דרך שנייה מנתבת, והשכנת
הדרך
הראשונה לעצבות.
באופן עקרוני. אולי חסר רק עוד משפט אחד, סליחה שאני עוצר אותך. חסר רק עוד משפט אחד. ואני אומר את זה בזהירות. שברוב ספרי המוסר, כפי שאנחנו קולטים אותם, משמע, שהדרך השנייה, שלכווץ את החיים, לכווץ את הכוחות, היא הדרך המוסרית הרצויה. נכון? זאת המנגינה לפחות שאנחנו קולטים. כבר עושים את כל משהו לא בית כנסת ובית מדרש בחוץ, ותיכנס לבית הכנסת ולבית המדרש. משהו בסגנון הזה. אחת האווירה של הדבר, המנגינה הסמויה. אז כאן צריך להגיד א', שכנראה לא הבנו מה שכתוב, וב', נכון הדבר שיש הבדל בין ההנהגות המוסריות והרעיונות המוסריים והדרכות המוסריים המתאימים לגלות, לבין אלה המתאימים לארץ ישראל. לכן ספר אורות התשובה בהקשר הזה, יש בו מנגינות שונות מחלק מספרי התשובה שאנחנו מכירים, בלי לזלזל בספרי התשובה האחרים. חס ושלום. כי זה תורת ארץ ישראל. כי זה גאולה. כי זה כוחות של חיים שלמים. סגרתי סוגר, כן?
וכל החיים
הולכים
לחיות,
אפשר גם מאותה
זה דוגמה של אנשים כאלה.
שהוא
אמר,
בסדר,
אני הייתי
בצד
אחד של החיים,
ויתרתי
על זה,
מה
זה
במקום
זה משהו אחר, ואני שמח,
מאושר, וזה... צריך להבדיל בין שני סוגים של כוחות חיים. אם זה כוחות חיים, שזה תחביב, וזה הנאה מסוימת, בסדר, זה דבר הולך, דבר בא, אתה צודק. אבל אם מדובר על משהו שהוא טבע של האדם, הוא אופי שלו. זה כמו, אתן לך דוגמה. זה כמו אדם, יש לו אופי חריזמטי. יש לו אופי של הנהגה. יש לו אופי של לקחת אחריות. יש לו אופי של יוזמה. הוא לא ראש קטן, הוא ראש פצץ, ראש ענק. הוא אדם מזיז דברים. בכל מיני תחומים. אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, חזרת בתשובה, מידת הענווה. מידת הענווה, תכווץ את עצמך. עד שבסוף הוא לא יכול, זה לא אופי שלו. כמו שכמו אומרת על ריש לקיש, שבהתחלה היה ראש הליסטים, אחר כך נהיה ראש ישיבה. הוא תמיד יהיה ראש. רק השאלה למה? אתה לא יכול להגיד לראש גדול כראש קטן, זה לא הולך. מה שאתה מדבר זה דברים שהם שוליים. שהרבה פעמים בגיל ההתבגרות אנחנו מתבגרים והם משתחררים מכל מיני תחביבים שהם חיצוניים לנו, נחמדים, היו חשובים בעינינו, אבל התבגרנו, עברנו את זה. אבל אם יש דבר שהוא חלק מטבע האדם, חלק מהאופי שלו, הוא לא יכול לוותר על זה. זה הוא. לכן אנחנו לא מדברים על תחביבים באובן הטכני, מדברים על, על יסודות באופי. על זה אדם לא יכול לוותר. והיסודות באופי האלה צריכים לצאת אל הפועל בצורות כאלה ואחרות. ותהליך התשובה, דרך אגב, תהליך התשובה, לצערנו הרב הרבה פעמים, הוא מלמד אותנו דרך הרגליים אם אנחנו מפשלים. אם אנחנו, כמו שאתה אמרת, מאור, כן? כמו שאתה אמרת, מאור, אם אדם בשלב התשובה הראשוני שלו, כאילו אומר, אני מוותר, אני לא זקוק, אני לא צריך, עשיתי תחליף, יש לי כיוון אחר וכו'. גם אם זה יחזיק מעמד באיזשהו שלב, יותר מאוחר, אם זה חלק משמעותי אצלו, זה יתפרץ. אז מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים. ודרך הרגליים זה כואב. יש עברי הליכה. אתה יודע מתי בעל תשובה מצוי מקבל את הבומבה שלו? כשהוא מתחיל לצאת. עם בן אדם ממין הקבע. שאז הוא מבין שהוא שכח את עצמו בכלל. הוא יודע לצטט את המהר"ל, אבל זה לא הוא. ודע לך כימא ברמיזה. עוד פעם?
מקום שזרעתי בו עצב, גדם בחיוך.
כן, אבל למה לזרוע עצב?
כי זה תאריך.
תאריך, בסדר, אוקיי. אז נצא בחיוך.
בסופו של דבר.
אוקיי, אז אנחנו מחייכים. טוב, כמעט סיימנו את פסקה י"א, נמשיך בעזרת השם מחר. כוח.